פרשס השבוע, פרשס ישראל. כל אחד יכול לשער שמנסם לדבר על אחד המצוות של סרס הדיברס, מה יש לדבר בפרשס ישראל. אבל למרבה ההפתעה, היום אנחנו לא נעסוק באף אחד מהסרס הדיברס, ולא באחד המצוות של פרשס השבוע, אלא באחד היסודות החשובים ביותר, היסודיים ביותר והמעניינים ביותר שיש לנו בדרכי הפסיקה, בדרכי ההלכה. ולהלכה הזו יש שתי מקורות בתורת מוישה, שתי המקורות בפרשס השבוע, בפרשס ישראל. הסוגיה נמצאת בבית דף ה' עמוד בית. כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. כאשר חז"ל תקנו תקנה וגזרו גזירה, ונראה לנו ברבות הימים שהטעם כבר לא רלוונטי, ואין יותר סיבה לאסור דבר זה, אף על פי כן אמרו חז"ל, אף על פי שהטעם בטל, התקנה איננה בטלה. והדרך היחידה לבטל גזירה או תקנה זה רק אם חכמים יתירו במפורש את מה שאסרו, הפה שאסר, הוא זה שצריך להיות הפה שהתיר, והוא שאמרו חכמינו כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. מניין למדו חז"ל עיקרון זה, יסוד זה? שתי מקורות בפרשס השבוע, לפני מתן תורה מצינו. ויום אלוהם היו נכונים ל-13 יומים, אל תיגשו אל אישו. ברור כשמש שכל הסיבה שנאסר עליהם לגשת אל אישה זה רק משום 13 ימי הגבורה, כך ענה לקבלת התורה. ויעקב פי כן למדנו בפרשס ואזכר, לחם מוהריהם שובו לכם לאוהליכם. מה צריך לומר שובו לכם לאוהליכם, כאשר ברור מראש שכל האיסור היה רק משום היו נכונים ל-13 יומים? מכאן אמרו חז"ל, ובשנה עשרה במניין צריך מניין אחר להתירו. ובאותה פרשה, והגבלתו עשה עם סובב, לאמור ראשון לכם על איס והר ונגויה בקצהו, כל הנגיע בהר מות יומת. לא תיגע ביד, כי סוכל יסוכל, או יורי יורי, אם בהמו, אם איש, לא יחיה. אחר כך כתוב בפסוק, במשך היובל, המו יעלו בהר. גם פה, מובן מאליו, כל האיסור לגשת להר, זה רק משום כבוד השם ששכן על ההר, במעמד הר סיני, אבל בחלוף מתן תורה, הר סיני, כמו כל שאר הרי העולם, נגיש ליעף על פי כן. כתוב בפסוק במשוך היובל, הימו יעלו בהר. משתי מקורות האלה, שניהם בפרשסנו, פרשסיסו, למדו חז"ל, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. ומשום כלל זה הסבירו חז"ל שתי הלכות באותה הסוגיה בבית סדף ה' עמוד בית. שני ימים טובים של ראש השונה, קדושה אחת הם או שתי קדושות הם. במקור העניין, כל הסיבה שעשו שתי יומים של ראש השונה זה רק משום שתי קדושות הם. לא ידעו באיזה משני הימים בסופו של דבר יקדשו את החודש, משום שתי קדושות הם נהגו לעשות שני ימים של ראש השונה. ויעף על פי כן אומרים חז"ל, שתי יומים של ראש השונה קדושה אחת הם, משום שתקנו חכמים פעם אחת, באו עדים מן המן חבר המעלה ונתקלקלו רבים בשיר, ולכן התקינו שלא יקבלו עדוס מן המן חבר המעלה. אומרים חז"ל, לאחר שתקנו תקנה זו נמצא ששני ימים תמרדים של ראשון הזה לא תמיד רק משום ספי כדיוימה, גם הם ידעו שיש עדים, נמנעו מלקבל אותם כדי שיהיו שני יום של ראש השונה, ולכן בית שנולדו בזה אסורה בזה. מן הסברה היינו צריכים לומר, ממה נפשך? או שיום ראשון חול, אז הביצה שנולדה בחול מותר ביום טוב, או שהיום השני חול, אז מה אכפת לנו שהביצה נולדה ביום טוב, מותר לאכול אותו בימי חול? אבל מכיוון שלא מקבלים עדוס מן המן חבר המעלה, שתי הימים קדושה אחסה נולדה בזה, אסור בזה. אז אף על פי שליח החור מסמיד שתקין רב יוחנן בן זכאי שיחזרו למנהג הקדום ויקבלו עדות כל היום כולו, כי כבר אין חשש שיתקלקלו הלווים בשיעור, אף על פי כן ההלכה עומדת בעינה, וביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השונה אסורה ביום שני, משום כל דבר שנעשה במניין צריך מניין אחר להתירו. עוד הסבירו חז"ל, כל זמן שבית המקדש היה קיים תקנו תקנה שכל מי שיש כרם רווי בידו ויש לו פירות הקדושות בקדוש רווי מעשר שני, לא יוכל לחלול את הפרס על מויס ולהעלות דמים לירושלים, היה לחזר עניין לאתר את שוקי ירושלים בפירות, שיהיה הרבה פירות בירושלים משום עולי הרגל שימצאו פרי רב לאכול. ויחר חום בית המקדש תיקן רבי יוחנן הזכאי שמותר לעלות כסף לירושלים, משום שכבר אין עניין לאתר את שוקי ירושלים בפרס. בית המקדש חרב, הבית, רחובות העיר שוממים, אין עולי רגל. ואף על פי כן, אילולי שתיקן לבטל את הגזרה הקדומה, היא לא הייתה מבוטלת. שתי הלכות האלה הסבירו חז"ל לפי הכלל שלמדו מפרשת השבוע, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. ומכאן למדו כל גדול הפוסקים לדורותיהם, גם כאשר בטל הטעם, התקנה עומדת בעינה. ולפיכך יש לתמוע על מה שכתבו התוספות בחמש מקורות בש"ס. חמש מקורות, אבל רק ארבע הלכות. בארבע הלכות שונות כתבו התוספות. שאף על פי שאנחנו מוצאים איסור בזמן חז"ל, מכיוון שהטעם בטל, לא צריך יותר לחשוש לאיסור. במה הדברים אמורים? עבודה זרה דף ל"ה, כותבים התוספות לגבי גילוי. בימי קדם עשו חז"ל את הגילוי. מים או יין שנשארו מגולים ללא פיקוח, אסור לשתות אותם מחשש ארס נחשים. שם הנחש שתה מהיין והטיל בו ארס, משום סכנה אמרו חז"ל שאסור לשתות את הגילוי. כתבו התוספות בדזור הל"ה עמוד א'. מכיוון שאין רחשים מצויים בינינו, ולכן לא סביר יותר לחשוש שם הנחש שתה מהיין, בזמן הזה מותר לשתות גילוי. כך כתבו התוסס ודזור למד הלמד אלף. כך נפסק בטור בשולחן אורך. כך נותנים כל גדול הפויסקים. אם תכנסו לישיבה ליטאית היום ותאמר שמותר לשתות גילוי, זה כאילו אמרת שמותר לחלל שבת. אבל זה משמשית את הגרו. הגרו מחמיר בגילוי. וזה חידוש עצום, החומרה של הגרו. הגרו אומר אולי יש טעמים נוספים. אם כן, אי אפשר להתיר שום דבר. כאשר אנחנו מפלפלים להלכה, אין בידינו אלא מה שאמרו חז"ל. בגמרא כתוב שכל האיסור שגילו זה מחשש ארס נחשים. כתבו התוספות וכך כתוב, כך פוסק השולחן ערוך. מכיוון שאין נחשים מצויים בינינו, אין איסור גילוי. אבל הגר"א מחמיר בגילוי, ומשום כך בואו נאמר ישיבס, נטו כשיטת הגר"א והחמירו עד למאוד. אבל רבים, באופן כללי ספרדים וגם חסידים, אינם מחמירים בגילוי היום, משום שכך נמצא בשולחן ערוך, לפי דברי התוספות. ויש לתמוע, למה זה לא דבר שנעשה במניין שצריך מניין אחר להתירו? כך כתבו התוספות פעמיים בש"ס לגבי מים אחרונים. אף על פי שאמרו חז"ל מים אחרונים חויבו, וחז"ל החמירו יותר במים אחרונים מאשר במים ראשונים. אבל מכיוון שבגמרא כתוב מה הטעם של מים אחרונים משום מלח זדוימס, כתבו התוספות פעמיים, ברוכס נ"ג עמוד ב' וכולין דף ק"ה עמוד א'. מכיוון שאין מלח זדוימס מצוי בזמננו, אין הלכה של מים אחרונים, ומים אחרונים זה רק מנהג, כך נוקטים התוספות. וגם בהלכה הזו, בשולחן ערוך כך כתוב, ק"א באורח חיים בסעיף י', וגם פה יש לשאול את אותה השאלה, אבל חז"ל אמרו מים אחרונים חויבו. ואף על פי כן כותבים התוספות, מכיוון שהטעם בטל, גם ההלכה בטלה. הצד השווה שבין שתי המקורות האלה, שמדובר בהם בסכנה. בגילוי סכנת נפשות, במים אחרונים סכנת עיוורון. אז בשתי ההלכות האלה מדובר בסכנה. אבל התוספות כתבו עוד שתי הלכות לגבי איסור והתר, ולא רק לגבי סכנה. שאם בטל הטעם, ממילא בטל המנהג. בעבוד אזור דף נ"ז כתבו התוספות. אף על פי שלמדנו במשנה הראשונה במסכת עבוד אזור, לפני עידיהם שלא יבדקחו משלושה ימים, אסור להיטיב עמהם, אסור לעשות איתם חסד, אסור לסחור עמהם, בין לקנות בין למכור. מחשש דילמה אוזל ומוידה, אולי הוא יודע לאלוהיו, לאלילים שהוא מאמין בהם, ואנחנו עוברים בלעב של שם אלוהים אחרים לא ישומע על פיכו. כותבים התוספות, מכיוון שהגויים שבינינו אינם עובדי אלילים, מותר לסחור עמם גם לפני עידיהם, כי הטעם בטל גם ההלכה בטלה. וכך התשו התוספות עוד בעבוד אזור שם לגבי גוי ששכשך ביין. אומרים חז"ל, גוי שנגע ביין, היין אסור, מחשש שמניסך לעבוד אזור. כותבים התוספות, בזמן הזה שהגויים שבקרבנו אינם נוהגים לנסח יין לבית הזורה, יש להקל די אם נאסור בשתייה, אבל זה לא עושה בהנוח, כך חידשו התוסף, וכך נפסקה הלכה ביורדי הקוף ממחס. ואם כן, בארבע הלכות כתבו התוסף, כאשר בטל הטעם, בטל האיסור, איך הדברים מתיישבים? רבים מתקשים ממה שלמדו בבית צדפי, כל דובר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אני חושב שהחילוק פשוט ביותר, לכשנבחין ונגדיר את התקנות השונות. יש להבחין בין תקנות וגזרות בצד אחד, וחששות מצד שני. ובכל ארבעת הלכות שציטטנו בדברי התוסף, לא מדובר בגזרות ולא בתקנות, אלא בחשש. אמרו לנו חז"ל, מכיוון שנצטווינו על מצווה של שמירת הגוף והנפש ונשמעת המועיל לנפשי שכם, וכך כוסוף עוד הישום הלכו ושמוע נפשי חומוי, ובמקורות רבים בדברי הש"ס אנחנו עומדים שאדם צריך להימנע ולהיכנס לסכנה, כשם שאסור לעבור תחת קיר המת ליפול, וכשם שאסור לשתות מים מן הנהרות בחושך שמא יבלע אלוקה, אסור לשתות מים מגולים שמא נסתכן. חז"ל הצביעו על חשש, וממילא אסור, משום שכתוב בנשמעת אמרו לנפשי שכם, זה לא תקנה, זה לא גזירה, אלא חשש. אותו דבר במים אחרונים, חז"ל לא תקנו תקנה, חז"ל רק אמרו, מכיוון שיש חשש של עיוורון כתוצאה מלך סדוימס, לכן מים אחרונים חויבו. אבל אלה חששות הם, ולא גזירות ולא תקנות. כך צורך לא ימה גם באוזל המועיד. מכיוון שסביר לחשוש שהגוי יודע לבית הזור, נמצא שאנחנו עוברים על לא ישום על פיחו, ולכן אסור. אסור לעשות איתו חסד לפני ימי עדן, וכך גם בגוי שנגע ביין. לא תקנו איסור, אלא חששו. ראוי לחשוש שמה היין הפך להיות תקרויבס אבויד הזורה שעושה בנות, ומשום כך היין אסור. ומכיוון שבחששות הסכינן, כאשר בטל החשש בטל גם האיסור, מה שאין כן בגזרות ותקנות. כך נראה בעיניי פשוט. אבל עדיין לא נמלטנו מהתוסף החמישי, וזה בבית צדף למד ומדלק. בבית צדף למד וב למדנו הלכה, אין מטפקן ואין מספקן ואין מרקדין ביומטב. אסור למחוא כפיים, אסור לספק כף על ירך, ירך? לא יודע.
ירך.
אסור לספק כף על ירך, אסור לרקוד בשבס ביומטב, שם יתקן כלי שיעור. כותבים התוסף, מכיוון שאין אנחנו בקיים בתיקון כלי שיר, מותר לרקוד ומותר לספק ומותר לטפח. לטפוח, לטפח, לא יודע, מותר לטפח. לטפוח?
לטפוח.
בכל אופן, מותר למחוא כפיים. ומותר לספק על ירך, ומותר לרקוד משום שהחשש כבר לא סביר. אין אנחנו בקיים בתיקון כלי שיר, וכאן בגזירה עסקינן. אז איך זה מסתדר עם כל דבר שבמניין צריך מניין אחר לתירו? מתי אני אומר גזירה, מתי אני אומר חשש? מה הכלל? פשוט מאוד. גזירה, כאשר אמרו חז"ל לאנשים, אסור לך לעשות א', פן תעשה בייס. א' ובייס שניהם בידו של אדם. הוא יכול לעשות, הוא יכול לבחור שלא לעשות. גזרו חכמים, אסרו א', שמה יקשלו בבייס. זה גזירה. אז הוא ה, אותו ה. אבל בארבעת המקורות הקודמים שהצבענו, בייז לא בידינו. אנחנו חוששים לדברים שהם לא בשליטתנו. אין אנחנו יכולים לקבוע לנחשים אם ישתו או לא ישתו, וכך גם מלך סדוימס, וכך אם הגוי ילך ויודע לבית הזור הזה לא בשליטתנו, לא בידינו, וכך גם גוי ששכשך יין, מה אנחנו יודעים אם ניסח או לא ניסח, ולכן אלה אני מגיע כחששות, בחששות כשאין חשש אין איסור. אבל כשאמרו אסור לרקוד, שמה יתקן כלי שיר בידו של אדם, אך להתקן יתקן או לא יתקן, אבל חז"ל לא נתנו בו אימון. זה מוגדר כגזיר. גזרו חז"ל, שלא תעשה א', שמה תבוא לעבור על ב', זה גזיר. אז איך כותבים התוסף גם בגזירות? מכיוון שאין אנחנו מגיעים בתיקון כלי שיר, בטל האיסור, ולמה אנחנו לא משתמשים בכלל הגדול של כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. כותב אבי סיוסף בסימן שימה מתת לבאר את שיטס התויסס, שתויסס הולכים לשיטת פעם, וכשם שכתבו בו וזו עוד אפלמת, היי, שלא צריך לחשוש לגילויים בזמן הזה, משום שאין נחשים מצויים בינינו, כך לא צריך לחשוש לאין מרקדין ואין מתבחן, משום שאנחנו לא בקיים בתיקון קלישיו. וזה סותר לחלוטין את מה שאמרתי. הלא כותב אבי סיוסף שתויסס אמרו, כשם שאין חשש גילויים בזמן הזה, כך מותר גם לרקוד ולטפוח. הרי שבסייסט מדמה ולמד גזר מתוך חשש, ואם כן הדר הכושר הדוכת לא רק מגילוי, הבסייסט לא מביא עוד שלושת המקורות שהבאנו שבהם כתבו את היסריס שבטל הטעם בטל האיסור. ולכן אני רוצה לומר ולהסביר נקודה מאוד חשובה. נכון שבסייסט כותב כך להסביר את שיטת את היסריס, אבל הבסייסט בעצמו הוא ודאי סבור כמוני, ודאי סבור כמוני. ואבי סיוסף כן מחלק בין גזרות לחששות, שהרי כל ארבעת ההלכות שפתחנו בהם את השיעור נפסקו בשולחנו וברמו. גילוי סיף א' ביורדי עקוב תזיין, כותב המחבר, אין גילוי בזמן הזה משום שאין נחשים מצויים בינינו. בורחה עם קוף בי א' סיף י' המחבר מביא את דעס התויסס שמיים אחרונים בזמננו איננה חובה, משום שמלך סדומיס לא מצוי בזמננו. יש אומרים שעדיין מים אחרונים חובה משום הטעם השני, משום נקיוס. אבל יש אחרונים שכותבים שגם לפי הטעם של נקיוס זה לא חובה בזמן הזה, משום שאנחנו לא רגילים לאכול בידינו. ולכן אין חשש שמלך סדומיס נדבק בידיים. היום בעולם, בעולמנו משתמשים בכף ובכפית ובמזלג ובסכין, ולכן גם לטעם של נקיוס לא צריך לחשוש. אבל זה כבר ויכוח בפויסקים. אבל לפי הטעם של מלך סדומיס, מביא המחבר, שמיים אחרונים בזמננו איננה חובה. לגב עוזר המועדה, כך נפסק גם בשולחנוך, סמקוף ממחס ביורדיה. וגם לגב השכשוך ביין, אמנם אני לא זוכר מה המחבר הביא בהנחה הזו, אבל כך כותב הרמוב פעמיים ביורדיה, קוף חוב דלת. סיף דלת וסיף חוב דלת, וכך מעריך הטז בסיף קוטנל. הרי שארבעת הלכות שפתחנו באמת השיעור, נפסקו להלוכה. ביורדיה ובורחיים כפי שציינתי מקורותיהם, אבל החידוש שלהם מתבחן אבי סיוסף לא פוסק להלוכה, הוא דוחה את זה מהלוכה. ובסימן שימה מתסיד גמל אבי סיוסף כותב כלשון המשנה, אין מתבחן ואין מספקן ואין מרק ומתעלם לחלוטין מדברי התויסס. הרי שיעקבי שאבי סיוסף כותב ישב את דעס התויסס, שהתויסס כן מדמים גזרות לחששות, אבל חזינם בדברי השולחנוך של רבי סיוסף שהוא אכן ודאי כן מחלק ביניהם, כי ארבעת ההלכות נפסקו להלוכה, אבל שיטת התויסס נדחתה מן ההלכה. ולהגיע כותב רבי סיוסף בשני למטס ששלושת עמודי ההלכה ושיטת רבי סיוסף, כפי שהוא כותב בהקדמה שלו, הריף הרמב״ם והראש, מכיוון ששלושת עמודי ההלכה התיקו את הדין של המשנה בסתומה ולא חלקו בין זמן הזה לימי קדם, ולכן דעס התויסס נדחתה מן ההלכה ואין הלכה כמותם. הרי שבסייסף כן מחלק לכויר בין גזירס שבהם אנחנו אומרים צורך מניין החלת תירוי, וחששות שלגביהם אנחנו אומרים כשבטל החשש ממילא בטל האיסור. אבל עדיין צורך חיון ליישבת שיטת התויסס, איך התויסס יחלקו בין הגזירה של אין מתבחן לכלל הגדול שלמדנו בפרשת השבוע, כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. ארבעה דרכים ושיטות מצינו בדברי הראשונים והאחרונים לחלק בין תקנה לתקנה, בין דין לדין, מתי כן אומרים אף על פי שבטל הטעם האיסור עומד בעינו, ומתי אומרים מכיוון שבטל הטעם גם האיסור בטל. ראש המדברים, תשובס הראש. כותב הראש כלל גדול, והראש עוסק בסוגיה של כלאיים בציצס במנוחס דף מם ובעוד מקומות בשעס. תשובס הראש כלל בי סימן חס, אף על פי שבי שמי, וזה אחד ההלכות של, אחד המקורות של הלוכה כבי שמי, סבן פוטו מן הציצס. לדעת רוב הראשונים לא רק פטור מן הציצס, אלא אסור להטיל ציציות בבגד של פשטן. למה? משום שבימי קדם היה לנו תחלס, ותחלס אפשר לעשות רק בצמר. מותר לעשות תחילס בבגד של פשטן, משום שמצווס עשה דוחה, מצווס לא תעשה. זה כל המקור, קליים בציצס. מכאן למדנו שעשה דוחה לא יעשה. אבל המכשול היה מצוי, כי לפעמים אנשים לא הבחינו בין תחילס לכל האילן, ושמו ציציות של צמר בבגד של פשטן, ללא שיקיימו את המצווס עשה של תחילס, ולכן העדיפו חזל לאסור לחלוטין לצל ציציות בבגד של פשטן, כדי שלא יקשרו בישר שטנס. לפי טעם נוסף שם במנוחה סלף מהם חששו משום כסות לילה. כסות לילה אין מצווה סיציס. ואנשים יטעו בין כסות יום לכסות לילה, יקשלו באיסור שטנס בלי לקיים מצווה ססי. ולכן תקנו חכמים שלא יטילו כל ציציות בבגד של פשטן, כותב הראש. בזמננו האיסור הזה כבר לא סביר, כבר לא מתיישב על הלב, כי אין לנו תחילס. וממילא כל אחד יבין שלא מטילים ציציות של צמר בבגד של פשטן, זה שטנה, זה כלאי בגודים. ומכיוון שבלאו אחרי אין לנו תחילס, אומר ראש בזמננו, יש להטיל ציציות גם בבגד של פשטן. וכל אחד יבין שציציות האלה עשו שיהיו צמר, יטילו ציציות פשטן בבגד של פשטן, ולא סביר לחשוש למכשול, כך כותב הראש, שואל הראש. אבל הגמור אומר את כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, והראש מחדש חידוש גדול. אין הדברים אמורים, אלה בגזרה ותקנה, שטעמו איננו ידוע לרבים. וחששו חכמים, שאם נבטל תקנה, אנשים לא ידעו למה, מה פתאום ביטלו תקנה, ויבואו לזלזל גם בשאר תקנות, ובשאר גזרות, ובשאר איסורים. אבל איסור שטעמו ידוע לכל, אין חשש זלזול, ולכן כשבטל הטעם, בטל האיסור, כך מחדש הראש. וכותב הראש, כל אחד יודע מדוע פטרו חכמים בגד של פשטן מטמנה ציצית. ולכן, מכיוון שהטעם כבר לא סביר בזמננו, שוב חייבים לטיל ציציות בבגד של פשטן, כך כותב הראש. והמוגן אברהם מעתיק את הראש. בסימן ת' סיף קוטן זין ברכס ציציס. אלא שהמוגרן רום כותב, ובעצם זה לא חידוש של מוגרן רום, כך כתוב גם בראש. בשורה האחרונה בתשובס הראש, הראש כותב, שהרי סבן בציצס זה לא תקנה, אלא גזרה, ומכיוון שבוטלתם, בטלה הגזרה. האם יש הסבר נוסף, או הוא חוזר על אותם הדברים? בשאלה הזו הוא נחלק ומפורש של מוגרן רום, מחצס השקל ונתיב חיים. מחצית השקל כותב שאין כאן חידוש נוסף, אלא הוא חוזר על אותה הסברה. כאשר הטעם ידוע לכל, אנחנו קוראים לזה גזירה. כאשר אין הטעם ידוע לכולם, קוראים לזה תקונה. ואני חושב שדברי מחצית השקל הם דויחק עצום. דויחק עצום, מה פתאום? זה הבדל בין גזירה לתקנה, מאיך תעיסה לומר שזה הכוונה? כשכל אחד יודע מה הטעם, זה גזר. כשאנשים לא יודעים, זה תקונה. מה? איך זה מתיישב בעצם המילים וההגדרות? ולכן נראה לי ברור שצודק נתיב חיים שם במקום. הוא אומר שלפי הגרסה שהיה ביד המוגן אברום, כתוב בתשובה שרוש ואויד. ויש הסבר נוסף, הסבר אחר. לא תלוי אם הטעם ידוע לכל או הטעם נסתר מידיעת הבריות. אלא הראש בא להבחין בין גזירה לתקנה. אז בתשובס הראש המתוקנת שבידינו, מכון ירושלים, לא כתוב ואויד. אבל אני חושב שגם אם לא כתוב ואויד, כך צריך לפרש את הדברים. כך צריך לפרש את הדברים, גם אם זה לא מוכח שזה טעם נוסף. ולפי דרכו השנייה של הראש, יש כאן יסוד עצום. רק בתקנות אמרו חזל צורך מניינך על העתירוי, לא בגזירות. שהרי כל תחלית הגזירות זה רק כמו שכתוב במשנה הראשונה בשס, להרחיק איזה עודו מנו עבר. ביבוא מסחוף א', ושמרתם אס משמרתי, עשו משמרס ומשמרתי. כך ציוו חזל בפרק הראשון של מסכת תוויס. עשו סייג לתואר. ומכיוון שכל תחלית הגזירות זה רק להרחיק איזה עודו מנו עבר, כאשר בטל הטעם, ושוב אין חשש מכשול, בטלה הגזירה. בתקנות ובתקנות בלבד אמרו חזל בוטלתם התקנה איננה בטלה. שתי הסוגיות בראש מסכת בעצם לא גזרות, הם תקנות, לא גזרו האותו ה, אלא מדובר בתקנות. תקנה אחת חיובית בקום ועשה אלה עתרת שוקו ירושלים בפרס, תקנה אחרת נולד בזה אסור בזה, אבל לא מדובר בגזירות. ולפי דרכו השנייה של הראש יש כאן הבחנה יסודית ביותר, לא מבעי בחששות שהסברנו בקודם שבחשש או בטל החשש בטל האיסור, אפילו בגזירות כך בטל הטעם בטלה הגזירה. וחז"ל התייחסו רק לתקנות כשאמרו כל דובר שבמניין צריך מניין אחר התירוי, בפויסקי מאוד שגור הלשון כל דובר שנעשה במניין צריך מניין אחר התירו, אבל הלשון של הגמור לא כתוב שנעשה, כל דובר שבמניין לא בטל. לא, זה ביורדי, זה ברכס תרוביס, כל דובר שבמניין לא בטל, כל דובר שבמניין צריך מניין אחר התירוי. אז לפי דרכו השנייה של הראש, כך מסביר נסיב חיים, ואני חושב שהוא צדק, הראש בא להבחין בגזרות לתקנות. דרך שלישית מצאנו בדברי הרדב"ז, פירוש הרדב"ז על הרמב"ם פרק בייז מהלכות מאמרים, והרדב"ז כותב חידוש עצום. הוא כותב שיש שני סוגי גזרות ותקנות, הוא לא מחלק בין גזרה לתקנה, בחוד המחתא מחתינן לו, אבל הוא מחדש, זה השערה, אבל כך הוא משער, כך הוא מחדש, שיש שתי סגנונות ושתי סוגי תקנות וגזרות. יש שחכמים תקנו תקנה, גזרו גזרה ופרסמו את הטעם לרבים בשעה שתקנו את הגזרה, ואז התקנה תלויה בטעם, בטל הטעם בטלה התקנה. אבל יש שסתמו ולא פרשו, ודאי היו להם סיבות לגזור והיו להם טעמים לתקן, אבל הם לא פרסמו את הטעמים, אז הגזרה, התקנה עומדת בפני עצמה, וגם כשבטל הטעם, הגזרה אינה בטלה. אבל זה לכוי להשערה, לא מצינו מקור כלשהו שהיו שתי סוגי תקנות, אבל כך מחדש של הרדב"ז כדי ליישב את הקושיה של הרעבד על הרמב"ם, ולא נכנס להרבה פרטים שם, אבל זה דרכו של הרדב"ז. יש לי קושיות משתי גמרות מפורשות. קושיה אחת על הרדב"ז, קושיה אחת על הראש. ואני יודע שיש לי אשר, אבל אני חושב שמדובר בהערות שצריך לעיין בהם, ולפחות על פניהם אני חושב שמדובר בהערות גדולות. אבל זו עולם את היום הדרך. אומרים חז"ל, חז"ל מסבירים משנה שמקורה בבנזור חוף תסומת בייס, בבנזור חוף תסומת בייס. פעם אחת רבי שמור ורבי שור בן חנניה היו מהלכים בדרך, ורבי שמור שואל את רבי שור בן חנניה, למה אסרו חכומם גבינס אקום? היום מאוד מקובל, כאשר אתה פוגש גודל בדרך, אתה שואל שאלה. אבל רבי שמור שאל שאלות של ממש, היום שואלים קלוץ קשס, כל מיני שאלות משונות שלא היו ולא נברו מאז שישס ימי ברישס. אבל גם היום נהוג, אתה רואה גודל, אתה ממתיר עליו כמה שאלות. רבי שמואל שואל את רבי שועה בן חנניה כשהיו מהלכים בדרך, למה עשו גבינויס אקום? והסיעו לדובר אחר, הוא שואל אותו, בשיר השירים יש פסוק, כי טויבים דוידכו מיין. מה הפשט בפסוק הזה? מה, תמי בחיתן והוידה על ארץ השומיים. זה אפילו לא הוידה לא בסוער. מה הוא שואל אותך שאלה על גבינויס אקום? ורבי שועה מתחיל לדבר על שיר השירים. אז הוא אומר, מה ידחסית כי טויבים דדכו מיין? כי יוסר עבדים הוא אמר, אמרו כנסת ססור לפני הקודש בוח, הוא רבוי נשאלו אלה מה רבי מלא דברי דדכו יותר מיין של טויר. ואני חושב שזה לא באופן מקרי, הוא רצה לרמוז לו משהו. חביבים דברי סויפרים יותר מיין של טויר. מה הוא רומז לו? הגמור שואלת, למה די מדל ולמה לא ענה לו? ואולה מחדש חידוש מדהים, כי גזר גזר אותי במרובה בעץ אסור נהגו, כשגזרו גזרה לא מגל הטעם עד תריסר ירחי שאתה 12 חודשים לא פרסמו את הטעם דיל מאי כאינש דלא סביר עלי ועושה לזלזול הבא. תמיד יש חוכמולוגים שהם חושבים שהם יותר חכמים מכולם, אז חכומים כשגזרו גזירה חדשה, בכוונה תחילה לא פרסמו את הטעם. אם היו מפרסמים את הטעם תכף ומיד, תמיד היו חכמים שהיו אפשר להתווכח על כל דבר, אנחנו מכירים את זה. הווכחנות לפעמים הופכת לאומנות. אפשר להתווכח על כל דבר שבעולם, וחכמים בעומק הבנתם את דרכם של בני אדם, כשגזרו גזירה לא פרסמו שום טעם, תריסי ירחשת, עד שהגזירה תשתרש בלב ההמון, ואנשים יתרגלו לנהוג לפיה. ובכל זאת, הפלפול הוא חלק חיוני מבניין התורה. אז אחרי 12 חודש פרסמו את הטעם. עכשיו, אחרי שכולם כבר נוהגים לפי הגזירה, עכשיו אפשר לפלפל, כך נהגו. ואני חושב שרבי שמואל רומז, הוא אומר, למה עשו גבינה סקם? הוא אומר, משום חיבתן של דברי סופרים, שהם חביבים יותר מיינו של תורה, בחוכמה ובכוונה תחילה לא פרסמו את הטעם. אז אל תטריד אותי, אל תשאלו אותי למה עשו חכמים, לא תמיד צריך לגלות את הטעם עם מחיבתם של דברי סופרים שלא יבואו לזלזל בהם. אבל מכל מקום כאן למדנו, כך נהגו חכמים. מהיכת תסה לחדש היו שתי סוגי גזרות. לפעמים כן פרסמו, לפעמים לא פרסמו, כאשר בגמרא כתוב שלעולם כשגזרו גזרה חדשה, 12 חודש הלימו את הטעם ואחרי 12 חודש פרסמו. אז דברי הרדב"ז נראים לנו דברי נביאוס, לומר שלפעמים כן פרסמו, לפעמים לא פרסמו. אז הגמרא זה לא סתירה גמורה לדברי הרדב"ז, עדיין הרדב"ז יכול לומר, בסדר, אבל יהיו גזרות שגם אחרי 12 חודש לא פרסמו, אפשר. אבל בכל אופן לא משמע כך מפשטס דברי הגמרא בזוהר למד ה' ומדף. לגבי דברי הראש, הראש אומר הכל תלוי אם הטעם ידוע או לא. אם אנשים לא יודעים את הטעם, יש חשש שיבואו לידי מכשול, ולכן אף על פי שבטל הטעם, האיסור עומד בעינו. במנוחס מ' ומדלף, באותה סוגיה של כליים בציצס אומרים חז"ל, כל המטל ציצס תחלס בירושלים אינו אלו מן המטמיין לפי שאינם בקיים. בירושלים הם לא ידעו למה חכמים אסרו את התחלס, לא היו בקיים. והגמרא שואלת, אם הם לא בקיים אז לידר שבפרקה צריך ללמד אותם. אנחנו צריכים לשנות את ההלכה משום שאנשים אינם בקיים? הגמרא שואלת, אם אינם בקיים אז לידר שבפרקה. והגמרא באמת חוזרת בו מהטעם הזה. הרי גמרא מפורשת שאם אנשים לא יהודים יש להחכים אותם וללמד אותם ולדרוש בפרקה. וזה לכאורה סותר את הראש, כשהראש אומר אם אנשים לא יהודים מה הטעם, ויש חשש שיבואו לזלזל, ואכן עדיף להחזיק את התקנה גם כשהטעם בטל. אבל אם מצד עצם הדין כשהטעם בטל גם האיסור בטל, אז לדרש בפרקה, כפי שחזון שאלו במנוחס עצמם. אז גם פה צורך ליישב ולומר. שם, בכל העולם ידעו, אבל בירושלים לא ידעו. אז אם יש קהילה אחת שלא מבינה, אז לדרש בפרקה, אבל כאשר טעם כללי בכל העולם כולו, הרבה אנשים לא יודעים, אז אולי לא שייך לדרש בפרקה. ולכן כותב הראש, שבחיהי גבנה, בטל הטעם, לא בטל המנהג. החידוש העצום שבדברי הראש מגמור למשמע שזה דין דיורייס שלמדנו בפרשת השבוע, ואפילו בתיקונס חכום הם כן דיורייס תקנו. לפי הראש זה לא דין בעצם, זה רק אסמכתא בעלמא, זה לא קשור, זה לא קשור לפרשת השבוע בכלל. לפי הראש, לפי הראש כל העניין הוא רק שלא יבואו לזלזל, ולכן כאשר הטעם ידוע בטל הטעם, בטל התקנה. רק כשאין הטעם ידוע, רק אז אנחנו נצורך מן ינחל התירה. אז מה זה קשור לשוב לכם לא הלכם? אז לכל זה לא דין דיורייס הזה. אבל זה דרכו של ראש. עכשיו, על פניהם אפשר לטעות ולחשוב שהרדב"ז והראש זה אותו דבר, אבל זה ודאי שתי דרכים שונות לחלוטין. לפי הראש, זה לא תלוי כלל בכוונתם של מתקני התקנות וגוזרי הגזירות שבירושלים. זה תלוי באותו עת, באותה שעה כאשר אנחנו נוכחים לדעת שהטעם כבר לא רלוונטי. אם באותה שעה הבריות יודעות את הטעם, יודעים את הטעם או לא. לפי הרדב"ז אנחנו חוזרים אחורה ודנים בכוונתם של מתקני התקנות וגוזרי הגזרות בשעתם. אם הם תלו את הטעם בגזרה או הלימו את הטעם כדי שהתקנה והגזרה יעמוד בפני עצמה. ולכן זה שתי דרכים שונות ביסודם, הרדבז והראש, כל אחד אומר דרך אחרת. הדרך הרביעית מבית מדרשו של בעל תרס חסד, רב שניאור זלמן, שהיה רבה של לובלין, אחד מגדולי פולין המובהקים ביותר, סוף ימיו הוא עלה לירושלים והיה מגדול ירושלים הבולטים. והתרס חסד הוא ספר עצום. תזכרו את הסימן י"ז כי אחרת לא תמצאו. ספר משונה, לא רק שאין לו מפתח, אפילו תוכן עניינים אין בו. לפחות בזה שתחת ידי, אולי יש דפוסים אחרים, אבל לי יש תרס חסד, אפילו אין רשימה של תוכן עניינים. כנראה שהוא רצה, תרצו ללמוד את התורה שלי, תלמדו את זה כמו בבא מציעא, כמו קידושין. תתחילו מסימן א', תגמרו את הספר. הוא לא כתב, לא, היום כל ספר יש לו מפתח, מפותח, מדעי, אבל הוא אפילו לא כתב תוכן עניינים. אולי הוא כן כתב, בכל אופן, בדפוס שבידי אין. אורך חיים סימן יוד זיין, התרס חסד מעריך לפלס דרך משלו בשאלה גדולה הזו. מתי אומרים בטל הטעם? בטל המנהג? ומתי? לא המנהג, התקנה. ומתי? כאשר הטעם בטל, גם האיסור והתקנה בטלים, אומר תרס חסד. דומה קצת לרדבז, אבל לדעתי יותר מתיישב על הלב. הוא אומר שיש להתבונן בפרטיה ודקדוקיה של כל תקנה וכל גזירה. לפעמים אנחנו אומרים שחזל תקנו איסור גורף בלי יוצא מן הכלל. לא הוציאו מכלל האיסור אותם האופנים והנסיבות שבהם הטעם לא שייך. גזרו האוטוה. כמו שאנחנו מוצאים בגזירה לגזירה. לפעמים אומרים חזל כולה חוד הגזירה. והראשונים מפרשים. כאשר נוכחו חזל לדעת, אי לאהו, לא קיים אהו, אז גזרו גזיר לגזיר. לפעמים, אנחנו מוצאים בגמור ובמשנה, שגם כשגזרו גזירה, אבל הגזירה אינה גורפת. וגם חזל הוציאו מכלל הגזירה, אופנים שבהם הטעם לא שייך. אז כאשר חזל בעצמם חילקו, ולא עשו באיסור גורף, אז כשבטל הטעם, בטל הגזירה. כי גם חזל לא גזרו מעיקור, אלא כאשר יש טעם. אבל כאשר הם תיקנו איסור גורף, ולא הוציאו שום דבר מן הכלל, אז גם כשבטל הטעם, הגזירה עומדת בעינה. ותרס חסד, בבקיאותו העצומה, מנסה לבסס את היסוד הזה ממקורות שונים. אז אל ארבעת הדרכים, הראש והרדבז, פירוש שני, בדברי הראש, לפי האחרונים שיש פירוש שני, ואני חושב שהם צודקים, שחילק בין תקנה לגזירה, ותרס חסד. וארבעת הדרכים, מלבד מה שאמרתי בתחילת השיעור, לחלק בין חששות לגזירות. לדעת מקצת האחרונים, הראש מפליג עוד יותר, והוא מחלק בין תקנות לגזירות. שלא רק בחששות, אלא גם בגזירות. כשבטל הטעם, בטל הגזירה. עד כאן עסקנו בכלולוי של דובר. אחרי ארבעת ההסברים, אנחנו חוזרים לדברי התוסס בבית צדף למד, מכיוון שאנחנו לא בקיאים בתיקון כלי שיר, מותר לתפוח, מותר לספק, ומותר לרקוד. לפי הראש נצטרך לומר, כל אחד יודע למה אמרו אין מרקדים. איך יכול להיות שדווקא בשבת זה ביום טוב אין מרקדים? איפכה מסתבר, צריך לרקוד משמחה יום טוב, צריך לרקוד משמחה בשבת. רק משום שחששו שאני אתקן כלי שיעור, מכיוון שהטעם היה ידוע לכל, כאשר לא בקיא בתיקון כלי שיעור, נופל את האיסור. נופל האיסור, זה לפי שצרוש. לפי הרדבז נצטרך לומר, אף לפי שאין לנו אסמכתאות לכך. שמעיקרה כשתקנו ופרסמו את האיסור של המרקדים, פרסמו גם את הטעם, שמה יתקן כלי שיעור. לפי הדרך השנייה של הראש, פשוט, כאן מדובר בגזירה. להרחיק כסעוד המנהווה, ובגזירה זה בטל הטעם, בטל הגזירה. לפי תרס חסד, לא יודע, זה בעיה. כי אני לא זוכר בעין, בשמה יתקן כלי שיעור שיחלקו בין כל לכל. אבל השאלה הגדולה נוגעת הלוך על המייסה בזמננו לגבי תרופות בשבת, לפי התוסס. כמו שאין אנחנו בקיים בתיקון כלי שיר, ודאי שאין אנחנו בקיים בשחיקה סממונים. אף אחד לא עושה תרופות בביתו היום. כשיש לך מחלה, אתה הולך לבית מרקחת וקונה תרופות. אין אנחנו בקיים בשחיקה סממונים. אז לפי התוסס, גם האיסור הזה כבר לא נוהג בזמן הזה. כמו שמותר לרקוד, מותר גם להשתמש בתרופות. אלא שאין הלכה כדברי התוסס. כפי שציטטנו מאביס יוסף, ובשם שאביס יוסף לא פסקו את שיטס התוסס בין מרגדים, ודאי שלא נוכל ללמוד משיטס התוסס במה שהם לא כתבו לגבי גזיר שחיק הסממונים. הרי אביס יוסף טוען שהריף הרמב״ם וראש סתמו שלו כדברי התוסס, ולפיכך יש להחמיר. אבל סביר שאם בעין מרקדים אנחנו אומרים מתרצים לפי כל השיטות הנ"ל, כך גם בשחיק הסממונים, או בשחיק הסממונים יש להקל אפילו לשיטה סתר סלסת, משום שלהדיה כותב הרמב״ם בפרק חוף א' הלוך הלמד א' משבס, וכך בשולחנו שין חוף חס סעיף מהם גמל, שמותר לעסוק בכל ענייני הרפואה שאי אפשר להשיגם על ידי שחיק הסממונים. הרי שדווקא בהלכה הזו של גזיר שחיק הסממונים מוצאים להדיה, והמקורות של הרמב״ם ושכנוך זה שתי גמרות, שבס סמך ווב עומד בייס ועבד אזור חוף חס עומד בייס. מותר להעלות אונקלים, מותר להעלות אוזניים, מותר לשים כוס על הטבור, כל אלה הם פעולות רפואיות שנהגו לעשות בימי קדם, וכל אלה מותרים. מסביר הרמב״ם למה הם מותרים, כי מתוכם אי אפשר להגיע לשחיק הסממונים, ואם כן לפי התורס חסד יש להקל בגזירה הזו. אבל כשם שהראשונים חלקו על התויסס בעין מטפחים, כך גם לגבי שחיק הסממונים. ובכל זאת, וכאן אני אגיד לכם כולה כלל שבידי בדרכי ההוראה, אני מקל גדול בסוגיות של שחיק הסממונים. אף על פי שהגזירה עומדת בעינה, כפי שהוכחנו מהביסויסה והשכנוך ששיטס התויסס לא נתקבלה על ההלוכה, אבל בכל זאת חזינן שכשיש מקום להקל, נהגו להקל בגזרות שהטעם שלהם כבר איננו שייך בזמן הזה. הרמו כותב בשין למטס גמל שרבים נהגו לרקוד ולתפוח ואין מויכין ביודו. למה אין מויכין ביודו? קודם כותב הרמו מוטל שיר שויגי גלוואלי ומזידן. חריף מאוד, אז זה ודאי לא אילה להקל. אבל אחר כך כותב הרמו, מכיוון שיש אומרים שבזמן הזה מותר, אפשר שסומכים על דברי התוסס, ומשום כך אין מויכין ביודו. הרי שאף לפי שיקר דאס הרמו מסכמת לדאס אביס יוסף, שאין הלוכה כדברי התוסס, אבל מי שסומך על דברי התוסס אין מויכין ביודו. ומשום כך כותב המוגן אברום שין למד חד, בתחילת שין למד חס, כאשר הפויסקים דנים האם מותר לתלות על מעיל של ספר תוירה פעמונים. פעמונים המקשקשים ומשמיעים קול כאשר מוליכים את הספר תוירה. יש שאסרו משום השמוע סקויר. והמוגן אברום כותב צדדים לכאן ולכאן, והוא אומר יש להקל מכיוון שלדעס התויסס בכלל כל הגזירה הזו בטלה בזמן הזה. הרי שגם המוגן אברום מקל משום שיטס התויסס, וכך גם בליאור רבי בסימן שין למד חס לגבי המבואר שם שהקלו במיל לנוכלים בתיקון כלי שיר, גם הוא מצרף את שיטס התויסס שגזירה זו בטלה ולא נוהגת בזמן הזה. וכך אני פוסק לגבי שחיק הסממונים. אי אפשר לומר שבזמן הזה כל האיסור בטל, לא. אבל בספקות שיש בסוגיה הזו, כמו המחלוקת בין אביס יוסף והמוגן אברום, האם מותר לבריאים לקחת רפואות. וזה נוגע לויטמינים, שרבים נוהגים בזמננו לקחת ויטמינים תדיר. אני פוסק שמותר גם בשבס. לגבי שאלות רבות נוספות, רב שלמה קרוגר כותב חידוש גדול, הסכימו לדבריו המרשם והחזון איש. רב מוישה מפקפק מאוד, רב שלמה קרוגי חידש, כל התרופה שהתחלת לקחת באמצע השבוע ומדובר בטיפול רציף, מותר להמשיך גם בשבת, אפילו אם זה מחושבן, אפילו במחושבן, אם התחילו באמצע השבוע מותר להמשיך בשבת. כך ידש רב שלמה קלוגר, כך פסק החזון איש. וגם הסטייפל בעקבותיו. רבים מפקפקים. אני אומר, מכיוון שיש על מי לסמוך, ומכיוון שלדעת התוספות, כל הגזרה הזו כבר לא נוהג בזמן הזה, משום שאין אנו בקיא בשחיקת הממונים, כשם שאין אנו בקיא בתיקון כלי שיעור, במחלוקת הפוסקים, יש להקל כל כאי גוונה, וכך אני נוהג לסוף. אז הפלגנו היום מעניין לעניין, והשתדלנו ללבן אחת הסוגיות היסודיות ביותר בדרכי הרירוע, בדרכי חכומים, השאלה היסודית, בגזרס ותקונס חכומים כשבתלתם, האם האיסור עומד בעינו, והבאנו את דברי הראשונים והאחרונים בסוגיה הגדולה הזו, וגם כמה נקודות שנוגעים להלוכה ולמייס. אז השבוע אנחנו קוראים על מעמד הר סיני ועל קבולת התורה, והרבה פעמים בפרשת יתרו אני מביא את דבריו הקדושים של אור החיים. אור החיים אומר שיש פסוק, פרשת קטנה, בפרשת השבוע, שכל גוף התורה תלויים בו, וייסעו מרפידים, ויחנו במדבר, ויחן שם ייסעו נגד ההר, אומר אור החיים שבפסוק הזה, נרמזו שלושת היסודות העיקריים בקניין תורה. שלושה אלה, מה הן? וייסעו מרפידים, מפרש אור החיים. לאורם של חז"ל, במלכי המסמורה כתוב, ילוחם הם ייסעו ברפידים של רופי ידיהם מדברי תורה. דבר ראשון, צריך להתרחק מרפיון ידיים. אין דברי תורה מתקיימים, אלא בעמל וביגיעה. כך אומר חכמים בברייסא דקניין תורה, ברייסא דלת, כך היא דרכה של תורה, פס במלך תאכל, מים במסורת תשתל, אורץ תשן, ורק אז אשריכו ביולם הזה ותאב לחוף, ליולם הבא. ובתורה אתו אומר, אמרו חז"ל. אז כשאני מדבר לתלמידיי, אני תמיד אומר, המושגים האלה, פס במלך, מים במסורת, הם מושגים יחסיים. לא מוחלט. בתקופת העושר שלנו, בתקופת השפע, גם אם בין הפת והמלח יש קצת חמה, ממלח טונה, אבוקדו, חבייס, עדיין אפשר פס במלח תויך. ומים במסורת אשתה, מים יותר בריא מכל שאר המשקעות, אבל לפעמים אם זה כל ה... שבס ויומטה ואיזה שלוק של משקה, זה בסל שנאפס, עדיין עכשיו מים במסורת תשתה. בתקופת השפע הכל יחסי. אבל היסוידס לא משתנים, אלה הם נצחיים. והם אמרו חז"ל שללא עומר וללא יגיע, אי אפשר לזכות לכיסא של תורה, זה נצח נצוחי. וכך כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכת תלמוד תורה, אין דברי תורה מסכימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלה שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שמימס עצמו עליהם ומצער גיפוי תומן, ולא נותן שינה לעיניו ולאפאפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, אין דברי תורה מסכימים אלא במי שמימס עצמו עליהם. מימס עצמו עליהן הכוונה להתייגע, לעמול ולהצטער על דברי תורה. והרבה פעמים אני מצטט מתוך דברי הירושלמי, והירושלמי הזה מופיע חמש פעמים בתלמוד ירושלמי. פיידב ג' שביעס דב בייס, שבס יוד א', סבס נון א', כתוב ירושלמי, כי חייכם ואוריכם איכם. אמוסה היא חייכם בזמן שאתם יגעים בה. מצווה סתלמת תואר אדם יכול לקיים גם בפוסק אחד שחס, פוסק אחד אבס כמבוע בבמלי מנוחס סליטת. מצווה סתלמת תואר כן, אבל חיוס של תואר, אמוסה היא חייכם בזמן שאתם יגעים. אז יש סיפור מדהים ומבהיר, ושבס קוף ממזיין. מסופר על התנא הגדול רב אלעזר בן ערוך, ורק לדעת מי זה היה רב אלעזר בן ערוך. על רב אלעזר בן ערוך אמרו חז"ל שיושב ודורש כמוישה מפי הגבול, כך אמרו רב אלעזר בן ערוך. ופעם אחת הוא הלך למרחץ, הרבה גדול ישראל היו מבקרים במרחצאות במרינבד ובקרלסבד, והרבה אסיפות של רבנים היו במקומות האלה. אבל הרבה לא זמן הלוך פעם אחת הלך למרחץ. כשהוא יצא מהמרחץ, הוא יושב מן הסתם שניים מקרבי חותלו. וזה היה במקרה פרשס בוי. מתחיל לקרוא החוידש הזה לוחם, ויוצא לו החרש היה ליבם. אומרים חזל, משום שהוא הלך למרחץ. זה פילי פלויס. מה? אנחנו מכירים אנשים ששמונים שנה לא פתחו ספר כל ימי הם טייבה ומרחצאות וגרוע מכך, ולא שכחו עבר, הם עדיין יכולים לקרוא בסידור. אז מה? פעם אחת הלך למרחץ, ברור כשמש, ברור כשמש, זה לא היה דרך הטבע. אני בטוח ש... לא זה בן ארוך, ביוצאו מן המרחץ, מסוגל היה לומר שיכלול על כל אחד מסוגיות השעס, והוא לא שכח לו את היצוא, יסבור את הנשיא וסבור את רבי קיבל. אלה שמן השמיים שלחו לו לתוך פיו, מן השמיים, זה היה רמז נוקב עד אומקדתו עם הרב. שהרי בספר מלוכים, מלוכים א', כאשר הקודש ברוך הוא נגלה לשלום המלך, פרש ג' בספר מלוכים א', והקודש ברוך הוא אומר לשלום המלך, תבקש בקשה, בקשה אחת, ותקבל. אתה יכול לבקר עשירות, שלטון, מה שלום המלך מבקש, ונותתו לאב דחו לאיב שומע. זה הדבר החשוב ביותר שיש בעולם, לאיב שומע. לאיב שומע ללמוד תורה וחוכמה. ואני אומר, אם יש לאיב שומע, אז חייב להיות לאיב חרש. זה לא הוא מזה. ובלוז בן הלך הלך למרחץ, היה מן השמיים שבדיוק ינסה לקרוא החודש הזה לכם, והכשילו את לשונו, ויצא לו החרש היה ליבם, רמז מן השמיים. אתה רוצה לב שומע? כמו החכם מכל אדם, כמו שלום המלך, או אתה רוצה לב חרש? אם אתה רוצה לב חרש, אז תמשיך ללכת למרחץ האות. זה היה מוסר, רמז נוקב שנשלח לו מן השמיים כדי שיפרוש. כדי שירוץ חזרה לבייס המדרש, ולכן הכשילו את לשונו, ובמקום החוידש הזה לכם, הוא אמר, החרש היה ליבם, ואז הוא התבונן ברמז שנשלח לו מן השמיים, כנגד בקשתו של שלום המלך, ונוסעתו לעבד וכולי שומע. זה הכלל הראשון של אור החיים, וייסעו מרפידים, ויחנו במדבר, מפש אור החיים שזה רמז לענווה ושפלות. שערי אמרו חכמים בתנ"ס דף זין, תורנים של אל המים, מים יורדים במקום גבוה למקום נמוך, אף דברי תור אינם מסקיים אין אלו במי שדעתו ישפה לו, סגולה לקניין תור, ענווה ושפלות. כך אמרו חז"ל פעמיים בש"ס, ערב ונון דלת, נדור עם נון ה', מהי דכסיב ממדבור מתונה, אין דברי תורה למסקיימן, אלו במי שמשם עצמו כמדבר עליהם. והר"ן פירש בין הדורים, ענווה ושפלות. כי מכל סוגי הטופוגרפיה שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מופלא. ויש ג'ונגלים, ויערות, ויערות גשם. וערבה גדולה, הערבה הצפון אמריקאית, והערבה האפריקנית. ויש מדבר. מכל סוגרי הטופוגרפיה שבעולם, המדבר הוא הדל ביותר. הוא לא יכול להעניק חיים. האדמה נותנת לנו פרי וירק וצל ומים. המדבר חסר כל אלה, ולכן אנשים לא יכולים לגור במדבר. ובדרך הזו, אמרו חז"ל, וכך מפרש אור החיים, המדבר זה רמז לענווה ושפלות. ואין דברי תורה למסקיים אלא במי שמשם עצמו כמדבר עליהם. אז גם פה יש סיפור מדהים בדברי חז"ל. זה ירושלמי בסוף יובומס, ומופיע גם במדרש פרשס בשלח. חז"ל מספרים, רבי עבר על סימוניה. רבינו הקודש עבר על עיר בשם סימוניה. אמרו לו בני סימוניה, תן לנו אדם אחד שימק לו יסונו, שוינו ימונו ודן עדיננו. כנראה שסימוניה הייתה קהילה קטנה וענייה. לא יודע, כי בביקוריי הרבים בעולם לא ביקרתי בסימוניה. לא יודע איפה זה. לא מכיר אותה. אבל הם ביקשו מרבנו הקודש, אולי יש לך תלמיד אחד שהוא איש אשכולות, שיוכל לדרוש שבע ברוכס, תנועים, מלאב המלכש, הרשודס, לפעמים צריך דרשה, ויש ילמדן שיקים קוירו, שיומר שיעורים, ושידיין, שידון את דינינו. נתן להם את לוי בר סיסי. לוי היה בגדול תלמידיו של רבי. על לוי אמרו חסר בירושלמי לסדין ברנש, כמו שבבבלי אמרו על המוהר הגדול שמואל. הוא היה כמו מלאך, ובירושלמי כתוב שהיה גדול מכל בני דוירוי. רבי נתן להם את לוי בר סיסי. מסופר, בי מגדול לא עשו לוי, והושבו עליו, וכל הציבור התקבץ. קבול הספונם לרב החדש. היום כשיש רב חדש, גם עושים בימה גדולה, מביאים רבנים בכל העולם לדבר בשבחו. והרב שותק. פעם, איך קיבלו רב חדש? קראו לכל בני הקהילה והתחילו להמתיר רב שאלות. חיכינו לרב, יש לנו הרבה שאלות, אז ענה. אז התחילו לשאול שאלות. שאלה ראשונה הייתה, יבוא משרק הקדם, חליצו סקשאלו, חליצו סקסולו. לא היה וביודי. הוא אומר, לא יודע, לא זוכר, צריך לבדוק את זה. שאלה שנייה, גדמס מי שתחליץ, לא היה וביודי, לא יודע. אמרו בני סימוניה, כך מסופר שם, דיל מלאי זדים בר מולפן. נפעמנו בפח, עבדו עלינו, כנראה שהוא לא למדן. אבל אולי בשביל שלשוד עשו טוב, אנחנו צריכים גם דרשן. התחילו לשאול שאלות באגדתם. שאלה ראשונה היה פסוק בדניאל, עשר רשום בכתב אמס, או רשימה או כתב אמת, לא יהווה בי יודע. עוד פעם, הוא אומר, לא יודע, לא יודע כלום. אז לא רצו לבזות אדם שאמור להיות תלמיד חכם, אז הכריזו שהטקס נגמר וכל אחד הלך לביתו. לוי הורז את המזוודות שלו, עוזב את העיר, הוא חוזר לציפורי. בית מדרשו של רבי, למחרת רבי נכנס לבית המדרש והוא עמום, הגיע אורח חשוב ביותר, רבה של סימוניה. אומר רבי ללוי, זה מוקדם מדי לקחת חופש, מה, רק אתמול הגעת, כבר אתה בחופשה, מה אתה עושה כאן? לוי מגיב ואומר, אל תזכירני צורוסי, בואו נשנה את הנושא, נדבר על משהו אחר, אומר לוי, אל תזכיר לי, היה חוויה קשה ביותר. ורבי בכל זאת שואל אותו, תספר לי מה היה, מה פיתרו אותך, מה קרה שם. ולוי מספר לו את כל הסיפור. ורבי ההמום שואל את לוי, תגיד לי, מה, אני מכיר אותך. אז תענה לי, אתה יבוא משרק הקדם, מה דינה? לוי אומר, כמובן, חליצו סקשיירי, אפשר לדם ולא יצצו הרויק. שואל אותו, גדמס מה שתכלס, חולצס בשינאו. איך אתה מיישב את הסתירה בפסוקים בדניאל? כאן לפני גזר דין, כאן ליחד גזר דין, השואל רבי את לוי, אני לא מבין. אז למה לא אמרת להם? אומר לוי, בי מגדוי לא עשו לי, ותפח רוחי עליי, ונשתקו ממני תורוסי, שכחתי את הכל. הרגשתי טוב, הלב שלי התמלא בהרגשה טובה של גדלות, ושכחתי את כל התואר שלי. כל העולב רבי יש הפסוק הזה, אם נובלתו בהתנעשי, אם הגעת לידי בזיון ונבלה, בהסנעשי, משום שהתנעשית. וזה מבהיר איך לוי היה צדיק יסודו, היה גדול הדור, ודאי שהוא לא, הוא היה גאוותן. אבל לפי גודל מעלתו, השתקחו ממנו את הרוסו. וכל פעם שאני מספר את הסיפורים האלה של רבי אלעזר בן ערוך, של לוי בר סיסי, אני שואל מה נאמר ומה נדבר. אני כבר ישבתי על הרבה בימות ודיברתי בפני הרבה אנשים, ואני מודה ומתוודה שגם כשאני עומד כאן עם ציבור גדול וחשוב, באיזשהו מקום אני מרגיש טוב. אני לא רבי רב זושר, אני לא רבי סרול סלמטו, ואני שוכח, אני כל הזמן שוכח, אבל עדיין נשאר לי משהו, זה לא כמו לוי בר סיסי, אני לא עומד בוש ונחלם, כמי שלא יודע לפצות פה. והתשובה מאוד פשוטה, תורה שלהם הייתה מזוקקת, שבתיים נקייה מכל רבב ומכל דופי. ולכן היא הייתה רגישה לכל משב רוח, כל שמץ של של פגם במידס טויבס או ביגיעס התוירה, השפיעה השפעה מכרעת על התוירה שלהם. התוירה שלנו לא מזוקקת ולא נקייה ולא טהורה, ולכן היא יותר עמידה. משה למד ודוימה, אדם שיש לו בקבוק יין שהוא קיבל מתנה מהדוד העשיר מאמריקה, בקבוק שעולה 2,000 שקל, בקבוק יין, והוא שומר על זה, ובקידוש חסר לו 0.5 סנטימטר, אומר לו הילד שלו, אבא, יש קולה, זה אותו צבע, אז הוא נמלא את זה בקולה. אבא שלו אומר, השתגעת? שתי סתירות, אל תעיז. הוא אומר, הבקבוק הזה שווה 250 שקל, הקוס הזה, הגביע, גם מים אני לא אכניס לשם. אבל כשיש לך בקבוק מצנבים שקנית באושלד או ביש מעין, ושילמת 11.5 שקל על בקבוק מצנבים, וחסר לך קצת, אז אפשר לשפוך קולה, אפשר לשים מים, זה אותו דבר, מה זה משנה? זה פחות או יותר אותו טעם. תוירה שלהם, זה היה יין שבקבוק עולה $1,000,000, לא 1,000 שקל. וכל תרובת, כמה שבקלים של איזשהו שמץ פגם, הרס את הכל. תוירה שלנו זה אותו בקבוק מצנבים שקוראים בצורכנייה שכונתית, וזה לא, ולכן היא לא כל כך רגישה. כך אני מבין את עומק הדברים כשאנחנו לומדים דברי חז"ל וסיפורים כל כך מופלאים. אומר אור החיים, הכלל השני זה הנובה ושפרוס, והכלל השלישי זה ויחן שם יסור נגד ההר, ויחן לו שניוחד, כי ישך עוד ובלבך עוד בדיבק חברם, באהב אסחים וכבוד חברם. כך צריך ללמוד תוירה, ואלה הם שלושת הסגולות לקניין תוירה. כך היו אבותינו בשעס קבולס התוירה, כשממדו מול ההר, וכך בכל דור ודור, וכך בכל שנה ושנה ובכל שעה ושעה. אלה הם הסגולות לקניין תוירה, ויהי רצון שיהיה חלקנו עמוהם. שנזכה לקבל עול מלך השמיים, שנזכה לקבל עול תוירו, ובזכוס התוירו שנזכה לישוע סלומים, לביאס גויל צדק, לבניין בית המקדש, במהרה ובימינו. אמן.